כמה מילים בחודש ניסן ונעבור לעניין של ליל הסדר, כי אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לליל הסדר ורוצים לזכות לנצל ליל הסדר כמה שיותר לישועות. לישועות כלליות, לישועות פרטיות. כסור, אנחנו רוצים להיות בני אדם. הגיע הזמן. כן, רוצים שיהיה פה שינוי דרסטי בתמונה, נכון? וליל הסדר יורד שפע גדול, אנחנו רוצה לדעת איך ננצל את השפע הזה. כמובן, לילה כזה צריך הרבה הכנה, הרבה הכנה. נדבר מה זה לא שצריך הכנה. מה שנקרא דברים פרקטיים. אחרי כן נדבר גם על העניין של בני אדם, על העניין של סגולות, אם רוצה השם, סגולות של הלילה. אבל בעיקר זה הציוויים של השם. סגולות זה, זה מאמר מוסגר, מה שנקרא. בעיקר זה המצוות, הציוויים. מה המצוות שאנחנו צריכים בלילה הזה. חודש ניסן בעיקרו, ראשון לכם חודשי השנה, ראש חודשים, ראשון חודשי השנה, לכן כל הראש חוד, כל החודש הזה הוא כולו ראש חודש, את זה מביא רבי נתן, את זה אומר השלה הקדוש, שבעצם כל החודש ניסן הוא כולו ראש חודש. ראש חודשים. חודש ניסן, ראש חודשים הוא לכם, ראשון חודשי השנה. אז כל החודש הזה כולו בחינה של ראש חודש, ולכן לא אומרים בו תחלום כל החודש. כל החודש בחינה של יום טוב. מעבר לזה שיובאת ימים ראשונים, 12 ימים ראשונים, שנקרא עניין של נשיאים שמביאים, הביאו את הקורבן נשיאים, אז כל הימים האלו הם מיוחדים שהם בדיוק כנגד 12 חודשי השנה. מניסן עד הדר שנה הבאה, 12 חודשים כנגד 12 ימים. עד כדי כך שצדיקים, זכי הראות, ידעו לספר בדיוק מה הולך להיות בכל חודש לפי אותו היום. זאת אומרת, בראש חודש זה כנגד ניסן, אז לפי אם השנה ראש חודש היה בשבת, לפי איך שעברה השבת, ידעו לספר בדיוק מה יהיה בחודש ניסן. וכן הלאה, זאת אומרת, יום ראשון היה... יום ראשון זה היה בית בניסן כנגד חודש אייר. ידעו לספר מה יקרה בדיוק בחודש אייר. עד שמגיע יום ה-12 ידעו לספר מה יהיה בדיוק בחודש אדר, כאשר עבר יום ה-12. זאת אומרת, מי שיודע ומאמין בעניינים האלו, יודע בדיוק מה הולך להתרחש איתנו לפי הימים של חודש ניסן. מעבר לזה, חודש הזה כתוב שכמו שלפני תשרי יש חודש אלול, שהוא הכנה, אז כך גם כן, לפני ניסן היה את אדר. זה הולך ביחד, צמד הזה, אלול תשרי, אדר ניסן. זה ידוע מסטטיסטיקות שעשו עם ארגונים של בעלי תשובה, מחזירים בתשובה, עוסקים עם בעלי תשובה. הזמנים הכי מסוגלים לחזרה בתשובה, מבחינה סטטיסטית, מה שרואים מציאות, זה הזמנים של חודש אדר, ניסן ואלול תשרי. כתוב שהעולם נברא, אז יש מחלוקת מתי נברא העולם, אם בתשרי ובניסן. אז ידוע שאחד זה בכוח, אחד בפועל, הכל פנים, זה זמנים מיוחדים. וניסן אומר, בעל אבני אליעזר, הלשון הנפלאה שלו המיוחדת, ידוע שאבני אליעזר, לבד הקדושה העצומה שלו והגאונות שלו הגדולה, היה גם פוסק, המדבשות שלו, ואבני אליעזר הוא מביא שחודש ניסן, הייחוד שלו, ייחודיות שלו, שכל שעה, ביום, בחודש ניסן, כל שעה נחשבת כמו יום שלם, מבחינת האפקט של הדברים. אמרת שעה תהילים, נחשב כי למדת יום שלם תהילים, זה הכוח של, של חודש ניסן. למדת שעה גמרא, נחשב כי הוא למדת יום שלם. זה לא אומר שאתה אחרי זה צריך להתבטל, כי כבר למדת יום שלם, כן? אחת האפקט של הדברים, העוצמה, זה נחשב כי הוא למדת יום שלם בשעה אחת. זה הכוח של חודש ניסן. הוא אומר, שעה תחשב, ליום תחשב. שעה התבודדת, עכשיו כאילו התבודדת יום שלם. ולמה צריך להגיד את זה? שנבין שכשיש אוצר גדול, אז גם כנגד זה יצרה מעניין מאוד, מיוחד מאוד, בגלל האוצר הגדול. אנחנו יודעים שבחודש הזה גם שם לנו הרבה הרבה מצוות של טרחה וריצות והכנות לליל הסדר, של יציאת מצרים, כי הרי ביציאת מצרים, בלילה הזה שעושים, בטוב לחודש, אז כולם זזים, את כולם מוזזים מהמקום. טוב, יישר כוח. עכשיו יש לנו כבר 3 כוסות. חסרה את הרביעית. כנגד 4 כוסות דיברה תורה. כנגד 4 מנים דיברה תורה. 4 שנות גאולה. אנחנו גם על זה נדבר למה דווקא 4. אבל אם זה יישאר 3 נוכל לדבר על זה. כן. צריך להסביר למה זה 4 כוסות. למה זה 4 שנות גאולה. ולמה זה 4 קושיות. וכנגד 4 בנים דיברה תורה. הכל 4. צריך את זה גם כן להסביר. הנה זה של תורה של העניין. כן. כן, זה לא חוכמה, זה שני מטוסים, כן. אתם עובדים עלינו. טוב, אנחנו נעמוד עליהם גם כן. נסדר בסידור אחר גם. נעשה ככה. ככה נסדר את זה. טוב. לא, אני לא אמרתי שזה אותו דבר. כן. זה ודאי שבלילה הזה שהשערים פתוחים, ליל הסדר, כל השערים פתוחים, אין אחד שלא מוזזים אותו, שלא, אין אחד שישאר על המקום בלילה הזה, את כולם מוזזים. זאת אומרת, אם מוזזים, אז כבר אומר הסבא של החידה, שבעצם, רבי אברהם אזולאי, הרב שלום מביא שכבר לפני כן, 30 יום לפני כן, כבר מתחילים להוציא את כל אחד ואחד מאיתנו טיפין טיפין, לפי הערך שמכינים לו להוציא אותו באותו לילה. אבל כדי שלא יהיה קיטרוג, אז מכינים אותו כבר לפני כן. זה מה שאנחנו מרגישים כל כך הרבה תנודות ושינויים בהם האלו, שדברים לא מובנים, כן? זה הכל הכל מוסבר, זה לא שלא מובן, הכל מוסבר, מוזיזים לאט לאט טיפינטים כדי שלא יהיה קיטרוג איך בלילה הזה, שהסיפום לחודש, את כולם מוזיזים עד אחת, כולם נחורים, כולם יוצאים מצרים. עד כדי כך, כשאנחנו אומרים, מתחילה היום אבותינו עובדי עבודה זרה, כך מתחילה האגדה, ועכשיו כבר המקום למותו יתברך, ועכשיו, אומרים הצדיקים מה זה ועכשיו, עכשיו ממש, ברגע שהוא קורא את האגדה ברגעים אלו ממש, ואומרים, קרבנו השם למותו יתברך, ומתחילה היום עובדי עבודה זרה, ממש התחיל בגנאי, אומרים חז"ל, התחיל בגנאי, התחיל בגנאי, התחיל עובדי עבודה זרה בכלל, התחיל בטרח, עובדה זרה, ולאט לאט נעשה כל התהליך הזה. זאת אומרת, אם אתה רואה את עצמך, אומר לך שאתה עובר דברים כאלה מוזרים וקשים, אתה תתפלא. אבל אתם בתחילה היו בכלל עובדי עבודה זרה, ותראה לאן הגענו. שקרבה לעבודה זרה, נתנו את האמת המקדש. זאת אומרת, זה המסלול, אל תפחד, זה המסלול. אנחנו נרצה לדעת, קודם כל, מה קורה בלילה הזה, מבחינת העוצמות שלו, מבחינת הייחודיות של מה החיובים שלנו, והעיקר העיקר, לדעת מה להיזהר, כיוון שאנחנו יודעים שכל השנה עוקבים אחרינו. כל השנה יש מעקב אחרי כל אחד מאיתנו. אבל בליל הסדר יש יותר מעקב צמוד, כי הולכים לקבל ציון על ליל הסדר. כל אחד מאיתנו הולך לקבל ציון איך נראה ליל הסדר שלו. ומתברר שהיו אנשים פשוטים מאוד, מאוד אנשים פשוטים, שזכו שליל הסדר שלהם יעשה רעש בשמיים. המון המון סיפורים של כל מיני סדרים מעניינים, ליל הסדר מעניין שנעשה על ידי אנשים פשוטים לכאורה. זאת אומרת, אנשים שלא היו מורגלים בייחודים, בלימוד הקבלה, בדברים גבוהים, ואפילו לא היו בעלי מדרגה, אלא פשוטיהם, אבל התנהגו כמו שצריך בליל הסדר, בתפיסת התמימות שלהם, וזכו לליל הסדר מיוחד מאוד, שבשמיים נעשה רעש מאחורי הסדר שלהם. אחד הסיפורים המובהקים זה היה בית אהרון מביא את זה, שהיה תלמיד, אחד התלמידים של רבי אשר, אדמור הזקן רבי אשר, היו תלמידים באמת בעלי מדרגות, והיה אחד צדיק גדול שקראו לו ברצ'ה, היה אדם משתמם כזה, עובד השם, ברצ'ה. והגיע לימים של ליל הסדר, חג הפסח, הקים את הבית, והוא היה אדם שמאוד דקדק במצוות. והוא טרח מאוד מאוד על כל פרט בעצמו להכין את הכל, לא סמך על אף אחד, כל דבר, כל נקודה בעצמו, מה שבטוח. וגם, לפני שהלך בית הכנסת, הכין את הכל, ושם מין דף כזה מיוחד, כן? קרש כזה מיוחד הניח על השולחן, שעל זה יניחו משהו מיוחד לכבוד לשנייה שייך רק לפסח מעל השולחן, והכין עליו את כל, שם עליו את כל מה, את היין שהוא הכין ואת המצות שהוא טרח עליהם, הכל הכל היה מסודר כדי שילך את הכנסת ולא יעמיס על אשתו, שהיא ודאי טרחה, עובר הכינה כבר יפה בתחליל הסדר, הוא כבר דאג לעצמו שלא יהיה אחרי כן הקפדות, למה הוא חוזר וזה לא מוכן, אלא הכל מוכן והולך את הכנסת כבר בשמחה. והולך, ברוך השם שמח את הכנסת, אשתו לא הייתה האישה הכי זריזה בעולם. כל אחד עכשיו שם ברא אותו, הייתה אישה יותר איטית כזאת, יכולה להפס לביטיות. והיא גם הייתה עייפה מכל מה, זאת אומרת, גם היא הייתה עייפה מכל האחרונות לכל היום הזה, אחרי שניקיונות והאחרונות וכו'. אחרי שהוא הלך לבית הכנסת, הוא בדיוק אמר ליד השולחן, היא הסתבכה בדף של עץ, היה מונח על השולחן, הסתבכה איתו, הוא נפל הדף הזה על השולחן, מעל השולחן, תפך הכל, גם הכוס יין, הבקבוקי יין, המצות, הכל נפל על הרצפה, נשפך על הרצפה, נשברו שם כוסות, בקיצור, השתבח שמונה שם, שם ישמור שקרה שם. והיא ראתה את כל זה, התרכזה, למה הוא שם את הקרש הזה, ולמה הוא גרם את כל, מתוך כל הבלבול שלה, המסכנה, או העייפות שלה, אבל היא התרכזה, למה הוא עשה שטויות, למה הוא הניח את זה ככה, והוא כמו השם, הוא עשה שטויות, התרכזה על כל המהפכה, לא רצה אפילו לסדר את זה, הלכה לישון. ובאמת שהוא חזר בית הכנסת, כשהוא הגיע סמוך לבית, הוא הלך לו כזה מפזם אחרי התפילה, יופי, משתבח שמו, הוא רואה חושך, לא, איפה יודע, מה, למה, שנשפך הכל היין והנרות קבעו בכל הסיפור הזה. מסתכל חושך, לא יודע מה הולך שם, השם אומר לכם מה קרה, הכי החושך שם, היה הנרות, היה הכל, איך זה כנס לקרה כל הסיפור הזה. בזהירות נכנס לבית בשקט, בזהירות נכנס בשקט, הוא רואה שבכלל מהפכה בבית, מהפכה, ואשתו היא שאלה בכלל. מנסה להעיר אותה, לא רוצה לשמוע אותו בכלל. התחיל לפייס אותה, הכל יהיה בסדר, תרגעי, תצא עליו, הכל בגללך, הרס לנו את החג, הרס לנו את הכל. בתוך ה... כבר הייתה מותשת, כבר לא... כבר זה לא בן אדם כבר. התחיל להרגיע אותה, תדאגי, בסדר, מה שאני מדבר. אז לאט להתחיל לסדר, להסתדר, הרים את העץ, סידר אותו, ניקה את המקום, פינת הסוכיות, פינה, ולאט לאט לאט אמר את זה, הכל יהיה בסדר, סידר את הכל, בא אליה, הרגיע אותה, אמר, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, הכל, לאט לאט, עד שגם היא נרגעה, והתחילו את העניין הסדר. אז הצדיק בבית הארון, אבל בית הארון אמר, שמע את הסיפור הזה, אמר, אנחנו עשינו את הסדר, גם אנחנו הסדר, אבל הסדר של ברצ'ה, זה הסערה שלו בשמיים. זאת אומרת, מנסים את האדם בכעסים, מנסים אותו בכעסים, מנסים אותו ומבלבלים את כל אחד, מנסים לבלבל. ולמה מנסים לבלבל? מכיוון שמגיע דבר גדול, אז יש את הגנב הגדול שגם רוצה לגנוב. הוא מומחה לגנבות, זאת אומרת, הוא אומן בגנבות. איך הוא עושה, איך הוא עושה את הגנבות שלו? איך הוא פועל? יש לו פטנט מאוד מעניין, לגנב הגדול. אחד הפטנטים שלו, הביא המגיד בדיוק למשל, על גנב אחד שהיה, עובר מדי פעם ליד איזה רשת קניות ענקית, ורואה, עוקב, רואה כל הזמן שם מחזור כספים, משהו מדהים, איזה מחזור כספים, איזה... ריבונו של עולם, מה קורה כאן? כל לילה מחדש הוא עובר שם ורואה מחזור כספים ענק, וזה לא טוב לכלים, מה אני עושה? אני כזה בטלן, צריך לעשות משהו פה. אי אפשר ככה לשאת החבר'ה האלה שירוויחו כל לילה, ואני יוצא בטלן מכל הסיפור. הוא חשב לעצמו, מה הוא יעשה? הוא שם לב שעשר דקות לפני שסוגרים את הבנק הסמוך, ממש ליד מרכז הכנסת היה בנק סמוך, יש דרגות שסודים את הסניף של הבנק הסמוך. הוא שם לב שהם שולחים שליח מהמרכז קניות עם שקית גדולה של כל הכסף, כל מה שהם עשו, והכספים, זה צ'קים, הכל 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 מונח שם בתוך שקית אחת גדולה, והוא הנער הזה הולך ישר לבנק להפקיד את זה. עכשיו כל העניין זה איך לוקחים את זה מהנער הזה, זה כל הסיפור. רק מה? הנער הזה, הוא לא הולך. אמנם עובר ברחוב לבד, אבל החוב שוקק, החוב עומד, זה חנויות, זה אנשים, הלוך ושוב, זה חוב ראשי, איך הוא יגנוב את זה, יתפסו אותו, יתפסו אחרי, ימוצו אחריו. מה הוא יכול לעשות? אז הוא החליט שהוא על פטנט מסוים, מה הוא יעשה? לפני שסודיר את הבנק, הוא נכנס, 20 דקות ככה, לפני שסודיר את הבנק, נכנס לחנות בגדים סמוכה, סמוך לבנק, ו... הוא בא אמר לבעל החנות שמוכר בגדים, אני צריך חליפה מיוחדת, חנות יוקרתית, אני חצה חליפה מיוחדת לבעל הבית שלי. בסדר, אתה יכול, אין בעיה, אני יכול לבחור חליפה, אבל איזה מידה אתה צריך? מידה אני לא יודע, ממש לא יודע את המידה, אין למה להגיד לך, אבל... אז אתה, מה, אני יכול לתת לך חליפה, מה, אני אקח אותם מחליפות, סתם? אבל אתה יודע מה, אני... נמצא החוצה בפתח, אני אראה מישהו שדומה לאמן בחוצה למידה, אני אגיד לך שזה הוא. אני אקח כחליפה כמובן, את המידה שלו. טוב, בסדר, זה רעיון טוב, בסדר. אז עמדו בפתח, חיכו, מי עובר? בדיוק עבר הנער הזה עם השקית. הוא אומר, הנה בדיוק, זה המידה, המידה שאני צריך, זה המידה שלו. אומר, הנער, אתה מוכן להיכנס פה רגע רק למדוד את החליפה היוקרתית כזה, למדוד עליך אותה. בסדר, למה לא חסד, נעשה חסד, אין שום בעיה. הוא נכנס. זאת אומרת, תמדוד את החליפה, שמח, זה איפה מודדים עליי חליפה יקרתית כזאת, משהו כזה משובח. אחי, תמדוד את זה עליו את החליפה. אבל צריך להכניס את היד, להכניס את הידיים, אז אני נכנס לסקית בצד. להכניס את הידיים, כל הסקית שם בצד, ותוך כזה שהוא שם את החליפה, מיד הגנב הזה תפס את החליפה וברח, את הכסף, הסקית וברח. הוא עושה גנב, הוא קלט את הכסף, גנב, גנב. אז הוא עשה לבוץ אחריו, אבל באחמד אמרת, שמע, אתה לא זז, תוציא את החליפה קודם, תוריד אותה. המסכן הזה עכשיו עד שהוא תקחת הידיים, עד שזה, עד שהוא מוזה מסכן, הוא בינתיים ברח. שהוא שחרר את הידיים לחליפה, מנסה לרוץ, כבר לא מצא אותו. וזה בדיוק מה שקורה איתנו. הוא מסבך אותנו בעד שעם איזה מין חליפה כזאת שלא שלך בכלל, עד שבא לברוח כבר, זה הוא נעלם במקום עסקית. אתה רוצה לברוח עם החליפה, אומר לך, אבל עצמה, תוריד גם את החליפה אחרי תגובה. תשתחרר מהבעיה אחרי זה תקבל את הישועה. קיצור אתה בתוך פלונטר. אז צריך קודם כל לזהות את הבעיה. לזהות איך הוא גונב, רבותיי. זה לא משנה, אנחנו את העצת שלנו. למרות שאחרי כל זה שלא טוב, לא אכפת לבעל העץ, לא אכפת שנדבר על כל התוכניות שלא אכפת, יש לו תוכנית גם נגד זה. אבל אנחנו פה נעשה את שלנו. לא אכפת שנדבר על כל התוכניות שלו. יש עוד גם תוכנה נגד הבעיה הזאת גם כן. אבל אנחנו על כל פנים נעשה את שלנו. כל העניין שלו זה לבלבל את האדם בכעס, לבלבל אותו בתוך כעס. למה כעס? כי בלילה הזה בוחנים לאדם כמה הוא כועס. מה הבעיה? מה הבעיה? למה שאדם יכעס? למה שאדם יכעס? אנשים עייפים, רצו ריצות, אל הסדר, חוץ מכל הסיפור הזה שעייפים, כן, ולא הספיקו לנוח, אז בין פורת יוסף יש את הילדים קטנים. למה? כי עכשיו המרכז של אל הסדר זה ילדים קטנים. הרי כל העניין של אל הסדר זה הגעת לבנך. כל הסדר זה הגעת לבנך. מה הגעת לבנך? להעביר את הכל לילדים, והגעת לבנך, שנתם לבניך, מה נשתנה שעלו הקטנים, אגוזים חלק לקטנים שהוא הערים, אז המרכז פה, המוקד, זה הילדים הקטנים. עכשיו ששהוא הערים עדים קטנים, אתה צריך להתאמץ, שהם יהיו הערים שיהיו שותפים בכל המעמד הזה. להעביר את זה, כל העניין, להעביר את יציאת מצרים, כל הניסים הנפלאות, שעשו מיציאת מצרים, להעביר את זה לדור הבא, מדור לדור, זה כל העניין של הסדר, הגעת לבנך, ספר ניסים ונפלאות. אמנם אנחנו יודעים שעצם העניין של הקריאת ההגדה וכל מה שנדבר עוד מעט, זה הכל הכל של עצמו עושה תיקון גדול בשמיים. אבל יש את העניין עכשיו עם הילדים. והילדים שמגיעים, הם כן, ילדים בדרך כלל, זה טמפרמנט, זה אנרגיות, כן? ילד שהוא יושב וכן בטל את האדמה, הוא חשוד, יש פה איזה בעיה. אחד שני ילד שעושים אותה תלה, התחיל לדאוג מה תמון שם, או שהוא קרא לו משהו חשב, או שהוא בעייתי. אבל היום בדיוק הפוך. מהילדים מהטמפרמנט עושים מהם בעייתים, נותנים להם ריטלין להרגיע אותם. למה שיהיו רגועים. לא משנה איזה ריטלין, תן לו איזה משהו, כך תרגיע. קוראים לזה היפראקטיביות, כן? זה משהו מושג חדש. כל טיפה של אנרגיה קוראים לזה היפראקטיביות, תרגיע אותו, תשמיט אותו וזהו, עכשיו אתה יכול לרגוע, אתה יכול לשתות ולאכול, אין בעיה כאלה. הבן השליטה אומר משהו אחר לגמרי. אומר שילדים זה בדיוק הפוך, זה יש להם אנרגיות, כי מלאכים מקפיצים אותם. הם לא חתרו, אז מעוברים מהם מלאכים ברגליים והם מקפיצים אותם. אדם עשה חנה, עשה שטויות, חטא, איבד את המלאכים, עכשיו כבר קשה לו לקפוץ, קשה לו לזוז, הוא רגוע, זה בסדר. אבל כל הרגע, משהו לא רגוע, זה לא סתם, זה אנרגיות שמלאכים מקפיצים אותם. עכשיו אתה מושיב ילד כזה בשולחן, ושם לו פה את הכוסות של פה, כן? הוא רואה פה גפת, כוס שנייה עוד היה רגוע, כוס הראשונה עוד היה רגוע, כוס השנייה למחיר בעיה פה. איך תדע לנו זה הולך להגיע הכוס? לפרט שהוא החליט לקרוא את ההגדה, אבל מי שם הוא החליט לעבור לפה, למה? יש לו טרנספר, הוא עובר לפה לשפה, למה? משם לא נראה לי פה, אתה רוצה לקרוא את ההגדה מפה דווקא. מה שרואים פה לא רואים משם. הוא גם שמע את הכלל הזה. הוא החליט לעבור, גם לא שואל למה. הוא החליט, נראה מקום פנוי, הוא מצא כבר איזה מקום, אל תדאג. מהצלב שהוא עובר מתחת לשולחן, בשלב הזה הוא הפך כמה של כמה כוסות, ואתה היית הקורבן שהמכנסיים החדשות שלך והחולצה החדשה שקנית, תראה איך היא נראית עכשיו. קיבל כתם על החולצה, תיישב עם האגדה, תיישב עם הכתם, אומר, כך נראה הפרצוף שלי. איך אני אגיד את האגדה עכשיו? אתה מסתכל אותו לריבונו של עולם, כך אני נראה. וצרחתי ורצתי ותפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ תמיד אני סובל, תמיד נתפס קורבן, תמיד נתפס קורבן, תמיד נתפס קורבן, אף פעם לא אין לי נחת בחיים, אפילו לסדר שתכננתי וחשבתי, הפעם אני אפשר לשאול, תראה מה קורה לי. זה מודד בחיים תמיד, בוא נהלת, זוז מפה, ילד. כאילו שבוע הבעיה. ולא בשביל זה אני אצייר בכלל, זה אני אצייר, זה לא הוא. אם זה לא ימצאו מישהו אחר. אם לא ילדים שבו הציפורים שתגעו לך, זה לא משנה. לא, אוקיי. צריכים להבין מה זה נקרא שליחות בשמיים. מה זה משנה? וזה כל המטרה של כל הערב הזה. אז מילא כל העבודה זה לא לכעוס, וזה לא קל. בכלל לא קל, לפעמים זה לא קל. כי כשאדם מיושב, הכל רגוע, אז מי שבא להרגיד אותך, אתה מסתכל עליו ומאמר כזה, מה קורה איתך? אבל כשאדם בעצמו מבולבל, והכל סביבו בדינמיות כזאת, ועניינים קטנים כמה, עכשיו זה השם המוקד, הכל סביבם, כן, מחכים להם. ולמי אתה נותן רטלים? למלאכים שמקפיצים אותם גם רטלים. הוא נותן לו רטלים. אתה רוצה להרגיע את המלאכים? אז עם אילה, שיודעים את זה, אז הכל נראה כבר אחרת. אבל כדי להבין את זה עוד יותר, אנחנו נסביר עוד סיפור, להבין מה זה נקרא תמימות שפועל בשמיים. היה, בזמן הרב יצחק מרדיצ'וב, היה גם כן יהודי מאוד מעניין, שעשה סדר ונהיה רעש בשמיים. והודיעו את זה הרב יצחק מרדיצ'וב שיש יהודי אחד שעשה סדר, שעקף אותו, שעבר אותו, בשמיים יש לו ציון שלוח יותר גדול. חמצא גמודישו, היה קודש קודשים. קדושה, דבקות, עוצמות שלו. זה פשוט, אין ניתן להשגה מזה, זה היהודי של גמודישו. אז עניין אותו, ומי זה היהודי הזה? אז הודיעו לו שיש איזה יהודי אחד, פלוני, שהוא שם נמצא באיזשהו כפר, הוא בעצם הזכה הזאת. סדר הרבה יותר גבוה מהמרדיצ'וב. הוא שלח לקרוא לו. הוא קרא לו, שלח לקרוא לו. הוא אמר, מה רוצים ממני? מה הרב רוצה? מה, לא עשיתי שום דבר. לא, הרב רוצה לשמוע איך עשתה לי לסדר. אני לא אשם שום דבר, אני סך הכל הייתי, אני אומר, גדלתי יתום, אני לא אשם שום דבר. אני לא יודע כלום, אני, מה אני אשם? לא, רק הרב רוצה, צריך רק לשמוע אותך, זה הכל. תעבור. המסכן הגיע, הוא ירש כולו, לא נעים לו. ספר מה עשתה לי לעשות, אומר לו הרב. אומר לו הרב, אני לא אשם, אני לא יודע, אני סך הכל, אני לא אשם כלום, אני לא עשתי כלום. מה אני אשם? אנשים למדו תורה, אני הייתי עם הכל אשר סלח שם בשדה שם, הייתי עם רועי צאן. אני לא אלי הורים, מה אני יכול לעשות? טוב, תספר בכל אופן. אבל הרב לא נעים לי, איך אני אספר? מה אני אספר? מה עשיתי? תספר! אז הוא אומר, טוב, תודה רבה, אבל אל תקפידו עליי. הוא אומר, תראה, אני אגיד לך כבודה רב, מה קורה? אני כל יום אני עושה קשה, ובסוף היום, אתה יודע, כבודה רב, אני צריך את המנוחה שלי, אני שותה איזה כוסית, אתה יודע, שאסור לשתות על פסח, כי זה חמץ, ככה אמרו לי, הרבנים זה חמץ, שותה כוסית כזאת, אתה יודע, תשים, קצת משתחררים איתם על כוסית, וזה מרגיע אותי. כוסית כזאת, משהו כן נחמד. ואמרו לי שבפסח אני לא יכול לשתות את זה. אז מה אני אעשה? עכשיו הגיע לערב פסח, אני שבוע שלם לא אוכל לשתות את זה. וגם נהיה אפשר שמיני גם כן, שלא יום טוב שני של גלויות. שמונה ימים אני לא אוכל לשתות את זה. אז קניתי לי בקבוק כזה גדול שיש בו מכין 9 כוסות כאלו. 8 מה שיש בו, עוד כוס אחד שיהיה צ'ופר, כן, על מה שאני הולך להפסיד. אני הולך לשתות כנגד כל השמונה ימים האלו עכשיו. ושתיתי את הבקבוק, את כל הבקבוק כולו, עם כל 9 כוסות האלו שתיתי את כולו, כדי שאני יודע עכשיו אני רגוע, שיש לי שבוע שקט, אני כבר שתיתי כנגד כל זה. כמובן שאחרי שתיתי את הבקבוק, הגעתי הביתה, איזה ליל הסדר, הלכתי לישון בו דבר. הגיע חצות הלילה, מסכנה אשתו התחיל לקום, קום, מה קום? ליל הסדר, כולם אני שומע שרים, אוכלים, רק אתה יושב, קום. אבל שתיתי, מה נעשה, אין לי כוח. תקום, קיצור לו עזר, צריכה לבכות לו, צריכה לבכות, זה בחיות, תקום. כולם עושים שירים, תקום, זה עשה אל הסדר, אני לא יודע, תקום, בכתה לו, טוב, לא אכל, קורא את הברירה, העירה אותו. כבר התעורר מה אתה יודע, בוא נעשה סדר, איזה סדר, אני לא יודע לעשות סדר, תעשה מה שאתה יודע, תעשה משהו. אבל לא למדתי, תעשה. אני אומר, כבוד הרב, אם לא למדתי כלום, אני לא אשם, אתה תקפיד עליי, כבוד הרב. אני רק, זה מה שאני יודע, אני הייתי רואה צור. אני ידעתי לחלב בשם, בצון, אני לא יודע יותר מזה. טוב, תספר מה שאתה, מה עשית? אומר, כבוד הרב, אני אמרתי לה, סיפרתי לאשתי, שאנחנו היינו בגלות, היה ציגנרס, הם היו צוענים, הם היו הציגנרס האלה, עשו לנו צרות, הרבה צרות. ציגנרס האלה עשו, זה צוענים, עשו לנו הרבה צרות בגלות, הרבה צרות בגלות. והקדוש ברוך הוא רחמן ריחם עלינו, והציל אותנו מהציגנרס האלה, הוציא אותנו משם. והציגנרס האלה הם היו עושו הרבה צרות. וכמו שאז עשה להציל אותנו מהציגנרס, שציל אותנו גם הציגנרס של היום גם כן, גם כן, עכשיו גם ציגנרס. גם היום יש לנו קל שלנו, אבל גם היום הציל אותנו גם היום. זהו, אשתי יקרה, אני כבר עשיתי את כל הסדר, שאתה תביא לשתות. אם כזה, הנה פה היין עם מצות, נטלו ידיים, נטלו ידיים עם מצות, אכלו מצות, שתו את הישתו ארבע כוסות, זהו, גמרנו, אני מסודר, שם לא מלך לישון בחזרה. הוא אומר, אני צריך להרדיש שבשך, שך, שך. הוא בתמימות שלו, זה מה שהוא יודע, לא יודע כלום יותר. הצעקה של זה נורדית של כל הייחודים שלו. כמובן שאנחנו מצווים ללמוד את ההלכות, ללמוד את הפרטים, ללמוד את הכל כדי לקיים. אבל אני חושב שגם אם אחד לא יודע כלום, ומה שהוא עושה מתכוון לפי השמיים. אנחנו מצווים לדעת כמה שיותר ולקיים גם שיותר, וללמוד, כן? לא להגיד, היה אחד שסיפר סיפור מציג, אני זה מה שאני עושה, כן? שלא אשים אותך שאתה גם מציג, אתה מבין? כי סך הכל, יש עניין גדול מאוד של אמירת האגדה מתחילה ועד סוף. ואגיד לכם את בריתו, האגדה זה תיקון ימין גדול, מתחילה ועד סוף, אנחנו נזכר על זה כמה פעמים, אמירת האגדה זה חיוב מתחילה ועד סוף. לקרוא את האגדה, לקרוא את האגדה גם נשים, גם הרי נשים היו באותו הנס, גם נשים מחויבות בקריאת האגדה מתחילה ועד סוף. הן מחויבות בכל המצוות של אותו הלילה, גם מחויבות בקריאת האגדה מתחילה ועד סוף. זאת אומרת, קריאת האגדה, כל אחד קורא בעצמו את כל האגדה ולא סומך על זה שיש אחד שקורא וכולם שומעים. כי יש כאלה שמחלקים קריאת ההגדה, בזמן שהשני קורא, אז הוא מנמנם. כי הוא לא קורא כך יפה. שאני קראתי גם כן נמנם, אז אני בכוונה עושה לו את זה. מה שיקרה בכזה מצב, זה שהוא נמנם בזמן שאתה קראת, זה בעיה שלו. עכשיו זה שאתה מנמנם כשהוא קורא, עכשיו זה בעיה שלך. אז מה אתה כעת עושה? אתה מתחשבן איתו. אז מעצה לך הבעיה כעת. אתה מפסיד חלק מהאגדה. לכן, איפה שמחלקים את האגדה בין הציבור, וכל אחד קורא קטע, נא למלמל את האגדה בעצמך, להשאיר לך את כל האגדה מתחילה ועד סוף. לקרוא אותה בשקט, אם אתה לא יכול. מן הראוי היה שיקראו אותה בכל רם, זה תיקון גדול מאוד לקרוא בתיקון בכל רם, פסקה פסקה בכל רם ביחד, אבל יש כאלה שקשה להם לשמוע את זה בכל רם, וכולם לשמוע את האגדה בכל רם, קשה להם, מפריע להם, אז אפשר גם כן בשקט, אבל לא בלחש, כן? כי בלחש אתה, זה סגולה להירדם. אז לקרוא את זה בכל כמה שאפשר, אבל. ויש קטע מסוים שאנחנו אומרים פעמיים זה נאמר, ונצעק ונצעק, שם ממש לצעוק. ושם הוא הכניס את כל הכיף שלו, ונצעק את כל מה שיש לו בפנים, כל מה שהוא יכוון, כל מה שמפריעים לו. אפילו לעבוד השם, אפילו לעבוד השם, כל מה שמצרים לו, ונצעק. וינחו מתוך העבודה. ונצעק, שם צריך לכוון. אז מילא קריאת ההגדה מתחילה ועד סוף, כאשר בינתיים יש לנו את המצוות שבתוך קריאת ההגדה, אנחנו יודעים שכל הלילה הזה נותן כוח בשמיים מאוד גדול, שנקרא תנו עוז אלוקים. וכל המרבה ביציאת מצרים, הרי זה משובח, החידוש כתוב סביב הפרשים, הרי זה משובח, זה הולך על זה שהאדם עצמו נהיה יותר משובח. האדם עצמו נהיה יותר מזוכח, זה מסלק מהאדם כל מיני כפירות וכל מיני קושיות שיש לו בראש. כל עצם קריאת ההגדה, עצם כל קיום ליל הסדר, נשפר עליו שפע כזה שמעיף לו קושיות מהראש. מזכח לו את המוח. אנחנו יודעים שכל הקושיות שיש לנו באים מהפגמים. ולפעמים זה מתקיף אותנו. לפעמים אתה יכול להתעלם מזה, לפעמים אתה מתרץ, לפעמים אתה נשאר עם זה. נשאר עם זה, רק אתה יודע שאתה אומר, מה אני אעשה? מאמין בשם וזהו. אז זה מתנה גדולה מאוד שמעיפים לאדם קושיות מהראש. הוא נרגע יותר בפנים, נהיה משקט יותר, שלווה, יותר שלווה. עכשיו יש לנו את ארבע כוסות שיש לנו, שצריכים לשתות ארבע כוסות, כל כוס צריכים לשאול בעציבה, כל אחד מארבע כוסות האלו. מן הראוי שכל אחד ימזוק לשני את הכוס, כל אחד מוזק למישהו אחר, כדי שזה יקיים על זה דרך חירות. מה זה דרך חירות? אתה לא מוזק לעצמך, אלא מישהו מוזק לך. אבל זה לא חיוב. זה מן הראוי, זה לא חיוב, בכלל לא חיוב. וכל פעם ששוקטים כוס, צריכים לשתות בעציבה את הכוס. איך מסביבים, מי יודע איך מסביבים? עושים על הצד, כן, צד שמאל מסביב, ובצורה כזאת שהוא יכול, כן, בצורה כזאת שטוב לו דרך חירות, הוא מסב דרך חירות, ושותה את הכוס, שותה רביעית בזמן של אכילת פרס, זאת אומרת, שותה רביעית פעם אחת, מן הראוי שותה פעם אחת את הרביעית, וזה ארבע כוסות. עוד מעט נגיע לכזיתות, עוד נגיע לכזיתות. יש הסוגיה של המרור. מרור, אז ארבע כוסות, רבותיי, צריכים לשאות ארבע כוסות. למה דווקא ארבע כוסות? בכלל כל הלילה זה הכל, יש פה ארבע. ארבע קושיות, ארבע שנות גאולה, כתוב שיש לנו ארבע כוסות, כי נגיד ארבע שנות גאולה. ארבעה בנים כנגד ארבעה בנים דברי התורה. למה כל כן ארבעה? מה זה ארבעה אלו? מתרצים שאנחנו יודעים שארבעה צריכים להודות. מי זה ארבעה צריכים להודות? ארבעה צריכים להודות, הכוונה ארבעה צריכים לברך על גומל. על ארבעה מצבים שדם עובר אותם צריך לברך על גומל. בית הכנסת, ספר תורה, מעמד של זקני העם. הוא צריך, לפחות שני זקנים, לברך הגומל. המפרש בים, מפליג בים, הולך במדבר, שהלך במדבר, מקום שומע, מקום מסוכן, מי שיוצא בתעשורים, ומי חולה שמתרפא. חולה שמתרפא. מתברר שכל ארבעה מצבים האלו, בני ישראל יוצאו מצרים, עברו את כל ארבעה מצבים האלו. שהרי מפרש בים, עברו דרך ים סוף. יצאו בתעשורים, יצאו מצרים. הלכו במדבר, עברו במדבר, ודאי. חולה שנתרפא, התרפאו, במעמד הר סיני התרפאו כל החולים. אז מילא כל ארבעה מצבים האלו, עם ישראל היו, ומילא הם צריכים להודות. אז כנגד ארבעה אלו, כל מה שטמון בלילה זה ארבעה. ארבעה שנות גולה, ארבעה כוסות, ארבעה קושיות, וכל מה שטמון שם, הכל כנגד ארבעה מצבים האלו. וכמו שאמרנו, הכוסות האלו צריכים לשתות אותם בעשיבה. גם המצות שהם חייבים לאכול, זה בעשיבה. המצות שאנחנו צריכים לברך עליהם, רבותיי, יש בתחילה את הקרפס. הקרפס נוטים ידיים, מיד אחרי הקידוש נוטים ידיים, ואוכלים חתיכת קרפס קטנה. חתיכת הקרפס הקטנה הזאת, שלא יהיה כזית מכוון, נוטים ידיים ולא מברכים על יד ידיים. כדי שהילדים הקטנים ישאלו, מה פתאום, מה נשתנה כאן? נוטלים ידיים ולא מברכים. ולך נוטים ידיים אחרי הקידוש וכן מברכים, ופה לא. כדי שישאלו מה השינויים האלו. הילדים ישאלו, למה לא מברכים? מה קרה? יש עניין שהם ישאלו. כדי שאנחנו נגיד להם, הלילה הזה הוא מיוחד. יש סוד בעניין הזה שהילדים ישאלו ונענה להם. לכן עושים כל מיני דברים מוזרים ומכוון שהילדים ישאלו. אחרי שאוכלים את הקרפס, הקרפס דרך אגב הוא סגולה לתיקון הברית, כן? ירק, תיקון ה... כן, כל עניין של האותיות, אלה מהאותיות של הפגם. ומעבר לזה, מתחיל אמירת האגדה, עד שמגיעים לעניין של קטן למצות, ממש. קטן למצות, אז כל אחד צריך לאכול בתחילה שתי כזיתות והסיבה. שתי כזיתות והסיבה, זה עיקר האכילת מצה של הלילה. עיקר האכילת מצה של הלילה, זה שתי כזיתות. שתי כזיתות, למעשה מדין, מעיקר הדין, אין צריכים לאכול כזית אחד, אנחנו מסתפקים על מה זה הולך הכזית, אם זה על המצה העליונה או על המצה האמצעית של איש חצויה, אכן אוכלים שני מכל אחד כזית, ושתי כזיתות האלו נאכלים בהסיבה, וזה עיקר כל אכילת המצה, עם כל ההשפעות המיוחדות של הלילה, זה נמצא בשתי הכזיתות האלו. כל ההשפעות המיוחדות, מה שנקרא מאכל דאספתא, מאכל דמלמנותא, כל הדברים המיוחדים, שנקרא למצה, מאכל האמונה, מאכל הרפואה, הכל נמצא דווקא בשתי הכזיתות הראשונות האלו. כי הרי אנחנו לוקחים את שלוש מצות שלוקחים, מברכים, המוציא לחם מן הארץ, על השלוש מצות, ושומטים את המצה התחתונה, אחרי שמקדיסים אותם על שתי המצות האלו, העליונה והאמצעית, מברכים אשר כי שם מצווה מצווה על אכילת מצה, ומהם אוכלים שתי כזיתות. אבל לפני כן בעצם, מה קרה לפני כן? את המצה האמצעית חילקנו לשניים, חלקו לאפיקומן וחלקו נשאר. הבן איש חי אומר שלקח את המצה האמצעית ולחלק אותה באופן כזה שזה צורה של וב. איך את הצורה של וב? כי הרי המצה היא כזאת גדולה, האמצעית, אתה פשוט סמוך להיקף של המצה, עושה, חותך בצורה כזאת, בצורה כזאת, אופקית ואנכית, וככה נוצר לך כביכול וב. ובאמצע נוצר מצב כזה עם כן, חתיכה קטנה שהיא נשארת פה במרכז, והצורת דבר הזאת הולכת להיות אפיקומן. והולכים להצניע אותה, היא אפיקומן. תכף נשמע מה עושים האפיקומן, אבל מה שיהיה לנו פה, יהיה לנו מצה עליונה שלמה, מצה תחתונה שלמה, והאמצעית היא בעצם אותו חלק שנשאר בעצם מזה שחצינו את המצה האמצעית, חלקה לאפיקומן, והחלק האמצעי השארנו אותו. העניין הזה של העשיית, איך הותחים את זה בצורה כזאת שיהיה וב, אז שאל אותי מישהו אם אני יכול לסמן את זה, את הוו, לסמן את הוו הזה עם סכין וככה לא הוריד. אז אסור לסמן, כי זה יום טוב, גם בפרט שהשנה גם שבת, אסור לסמן כדי לחתוך לפי הסימונים, זה נקרא מחתך. כן? אלא מה שאתה יכול פשוט לתקור את זה עם סכין באופן כזה, לאט לאט לאט. בצורה מתונה, את כל המסקים, ולאט לאט זה נחתך במקום, כן? כי אם זה היום חול, היית יכול גם לסמן, והיית יכול אפילו להביא סנטימטר, איזשהו בעיות. אבל כן, גם את זווית שזה יהיה בדיוק 90 מעלות וכולי איך רוצה להביא. אבל מכיוון שבעצם זה שבת, אתה לא יכול לסמן ולחתוך לפי הסימונים, זה נקרא מחתך, כן? אסור לסמן ולחתוך לפי הסימונים בשבת ביום טוב. אז כל מה שאתה יכול לעשות זה לתקור, לתקור את המצה, לתקור אותה בעדינות, לא באכזריות, כי סך הכל מאוד עדינה המצה, לתקור יותר מדי בצורה אגרסיבית, תשבור את המצה. נגיד בעדינות, כן? כן? לא, לפעמים צריך להגיד למה, כי אם אחר כזה הוא יותן מכה במצה, הוא ישבר במצה, יגיד שאני אמרתי את זה, חמין. צריכים לדעת, אתה בוקר את זה בעדינות, בעדינות, וסחותר, ואז נוצר מצב של וב, כן, עם ההיקף, אם זה, אם עוד פעם, אם זאת המצה, ואנחנו בצורה כזאת, אופקית ואנכית, אז נוצר לנו מצב כזה עם ההיקף ביחד, נוצר מצב של מעין וב. ומה שנשאר באמצע הצורה הזאת, עם ההיקף, חלק מההיקף, זה בעצם הולך להיות, להישאר פה. זה חלק המצא שישאר פה ביניהם, בין שתי המצות. עכשיו, שאנחנו בעצם, ואנחנו שלוש מצות, המוציא, שמעתו תחת המצא התחתונה, ונשארנו רק המצא העליונה עם אותו חתיכה הזאת, שהוא בידה ביד, ועל זה מברכים על אכילת מצא. ולוקחים כזית מהמצא העליונה, וכזית מאותה חתיכה, המצא האמצעית. בשתי הכזותות האלו, זה עיקר אכילת מצה של הלילה. זה מהחלק של דאורייתא של הלילה. אתם רק שואלים, אז איך אתה יבחן ואיך נוכל לקחת כזית? כבר זה כזית, זה בערך 28-30 גרם, אז איך זה יהיה כזית? או לפחות זה כף יד, לפחות כף יד. כף יד בנפח. נפח של כף יד בערך זה הכזית. נו, אז זה, איפה יש לך בחתיכה קטנה עוד כזית? אפילו אדם עצמו אין. כל שכן המסובים. אלא מה? מי שמסדר את הסדר לכולם, הוא נותן לכל אחד מהמשתתפים טיפה מהעליונה, טיפה מהאמצעית, ויש לו כבר שתי כזתות מוכנות אצלו. בצד, הוא מצרף את שתי החתיכות הקטנות האלה לשתי כזתות ואוכל את זה בעציבה. זאת אומרת, צריכים להכין, אדם צריך להכין, להכין לפניו שתי כזתות מוכנות.
כל אחד מהמסובים?
כל אחד מהמסובים, שתי כזתות מוכנות. איך נראה שלוש, שתיים צריך להיות שלוש. אבל שתיים לפחות מוכנות לו. השתיים האלה הוא יוכל בעצימה עם השתי חתיכות שהוא הביא לו. חתיכה מהמצה העליונה, חתיכה מהמצה הקטנה האמצעית. ואת זה הוא יצרף לשתי כזתות ויוכל גם מהסיבה. ברור. וכאן הוא יכוון כל הכוונות המיוחדות וכל הייחודים המיוחדים שהולך להגיד לו, להגיע כל השפע המיוחד של הדעת הנפלאה, והסייעת דשמיא והשפעות המיוחדות, כל זה נמצא בשתי כזתות האלו. כל ההשפעות המיוחדות של, של אכילת מצה, פה זה נמצא. כי הרי מעבר לזה אדם, עוד יש לו עוד, עוד, עוד כמה חיובים פה של אכילת מצה, אבל מעבר לזה כל החג הפסח, הוא לא חייב לאכול מצות. אין שום חיוב לאכול מצות בחג הפסח. אתה יכול בהחלט לאכול רק תפוחי אדמה כל הפסח. רק אחרי זה תעשה דיאטה וזהו. יש כאלה שיש משמינים מהם בתוך האדמה. יש כאלה שום דבר לא משמין אותם, זה לא פסמה. אבל הרעיון הוא, לקחתי דם זה בתוך האדמה, אתה יכול גם לאכול גם בננות, כל הפופל שלהם.
זה גם משמין.
זה עושה בעיות אחרות, כן. אבל בננה עם דבש, זה יאזן את זה, כן? אבל הרעיון הוא... הרעיון הוא שאתה לא חייב לאכול מצות כל השבע ימים, זה הרעיון. אין חיוב. יש שיטות שכל אכילת כזית של מצה, שבעת הימים אתה מקיים מצווה. ויש שיטות שזה לא מקיים שום מצווה. אתה לא חייב, אתה לא חייב. שבעת הימים לעשות אוכלו, זה, האם זה באמת מצווה, או שזה רק להפוק עם חמץ, זה הכל. אבל אין לך מצווה בעצם. אבל חיוב ודאי שאין. חיוב זה רק העניין של הדאורייתא הראשון, שתי הכזות האלה שדיברנו עליהן, ומיד אחרי זה ניגשים לאכילת מרור, מברכים על אכילת מרור, ואוכלים כזית מרור, לא בעציבה. תכף נראה מה זה המרור ומה זה כזית מרור. ואחרי זה אוכלים עוד כזית מרור עם כזית מצה, ויחד כורך עם חרוסת, זה הכזית השלישי של המצה, עם כזית שני של מרור. כורכים אותה ביחד עם החרוסת, ואוכלים את זה בהסיבה, וזהו, קיימת למעשה את עיקר המצווה, המצוות של המצות בינתיים, עד האפיקומן. עד האפיקומן, שפה סוגרים את הסיפור של המצות באותו לילה. אבל אלה שלוש הכזיתות שמדובר עליהן. שתיים ראשונות שדיברנו, הכזית מרור, וכזית מצה עם כזית מרור ביחד וכורך, כורכים את זה ותורים בחרוס ואוכלים בהסיבה. המרור, בדרך כלל, זה חסות. יש כאלה שלוקחים חן, ממש מרור, שזה חריף מאוד. ושאוכלים מרור, את המרור, אז כתוב בספר המידות שמרור מסוגל לפרנסה. מי שרוצה פרנסה, שיוכל הרבה מרור. כן? כן, מן הסתם, נאמר כזה, בזאת הפך תאכל לחם. אז פה בכזית הזה של המרור, אתה מבטל את הבריאות של הפרנסה. ואנשים שומעים את זה, אז אוכלים הרבה אלים. אוכלים כי זה אלים. מי לא מוכן לאכול אלים בשביל להתפטר מהבעיה של פרנסה? אז צריכים להכין הרבה אלים, הרבה אלים.
אה, אתה
יכול לאכול כזית פה? אה? אתה יכול גם שלוש כזית פה.
זה
לא לפרנסה? כן, לא לפרנסה. אבל המינימום שיהיה בכזית. הכזית הזה של מרור, הוא נאכל לא בהסיבה. לא בהסיבה. והכזית, רבותיי, מרור, יש בה הרבה תולעים. במרור, בחסד, יש הרבה תולעים, מי שלא יודע. בכלל, בכל הסוגים של הירק, יש הרבה הרבה תולעים. ומי שלא קונה מגוש קטיף, או מכל האלה שמגדלים חממות, שידע שהוא ודאי אוכל תולעים. אדם שלא קונה במקומות כאלו, את החסה, לידע נאמנה שהוא הולך לאכול תולעים, ויזהר, הוא לא יכול לאכול אחרי זה מאכלים חלביים, כי התולעים זה בשרים. תקשיב טוב, מי שקונה חסה מהשוק, שידע בוודאות, מה שיעשה, הוא הולך לאכול תולעים. אז אם אתה רוצה לאכול תולעים, תקנה חסה. אז אגב, לא צריך גם לנקות את זה. אתה שואל מה ההבדל בין חסה שגדלה בחממות לחסה שגדלה בלי חממות? זו השאלה שלך, נכון? אני אעזור לך לשאול. הנונות אומר לי. לא צריך תשובה. יש הבדל, זהו. אתה תשובה. מה ההבדל אתה שואל? אני יכול לענות.
בחרמה
שומרים עליהם
של
כנס
פרקים, אתה יודע? כן, באמת.
נשאלנו משהו
אחר,
אם תשתוף
את
החסה
שהיא לא
מחסקלה. לא מ... לא ידעו, לא ידעו. יש רב, קוראים לו הרב ויה. הוא גאון עצום בתולעים. מומחה לתולעים. כל מקום אומר, אני רב של התולעים, אני אסביר לכם. אז הוא מסביר, למעשה זה הולך כך. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כידוע. חז"ל. אבל אם היית בקי, איך נראה תולעת, כן, בעין בלתי מזוינת, לא נדבר על מיקרוסקופ אלקטרוני, בעין רגילה, איך נראה תולעת, נקראת נקודה, נקודה, לפעמים נקודה ירוקה, נקודה שהיא, סליחה?
תקופה,
כן, תקופה שהיא מזדהה עם הצבע של האוצר העלה, והקשה לזהות אותך, רק אם אתה מומחה לזה אתה יודע. עכשיו, אפשר לראות אותה, אפשר לזהות אותה, אבל צריך להכיר אותה. צריך לעשות היכרות עם התולעים האלה. אחרי שהכרת אותם, אתה כבר לא צריך מיקרוסקופ של זה. אחרי שאתה מכיר אותם, אתה יודע אם זה לא תולע. אתה אומר, יש מודד תולע, אני אומר, אתה לא רואה פה כלום, הוא אומר, אני לא רואה. למה? כי אתה כבר מכיר אותם. עכשיו, בכזה מצב, אתה לוקח ומנקה מול השמש, לשפשף, מה שבטוח, בטוח אתה הולך לקרוא את הצלת, את חכת הלך התיכון, את התולעת הטופסית. למה? כי היא נצמדת בתוך מעלה. היא נצפס מאוד יותר חזק בתוך מעלה. תמיד? זאת אומרת, אחת הולכת להיקרה, והתולעת על אותה חתיכה נשארת. קיצור, לא תוזיד אותה משם. עכשיו, אם אתה שם אותה מים עם חומץ, או עם מים עם
מלח,
מים מלח, כן. זה לא מדבר שאתה טיבול במשקה. דבר על מים חומץ, על חומץ או מים עם סבון. אנחנו רוצים לשחרר את התולעת מהעלה, להרפות אותה. היא לא משתחררת משם, היא תפס עוד יותר חזק. מה קורה בחממות? הרי בחממות יש גם כן כל מיני מעופפים. אבל הם לא גדלו עם העלים, הם באו מבחוץ. אלה, היצורים האלה גדלו עם העלים. הם דפוסים עם השיניים, עם הזרועות שלהם בעלה, דפוסים. הם גדלו עם זה, הם אחוזים שם. נגעת מהם, הם דפוסו יותר חזק, הבנת? אבל יצורים אחרים שבאו ונדבקו עליהם, מבחוץ, חיצונים, אתה שם אותם מים סבון, האחיזה מתרפאת, ועשה משהו. שופך אחרי כן, שם את זה בברזים מתחת למים, בשטיפה רגילה אתה מעלים את זה. א', סטטיסטית, מבחינה הסתברותית, זה אחוז קטן מאוד של יצורים שיש, אם כי גם יש, ניתן הרבה יותר לזהות אותם בקלות. וחוץ מזה, בשטיפה קלה במים, שטיפה במים, אחרי שהשעית את זה בתוך כלי עם סבון, זה בקלות צמא כזה. זאת אומרת, מה שצריך לעשות, לקחת תעלים, תעלים של החסה. לפתוח את החסה, עלה עלה. אם יש עלים מופשים, תזרוק תעלים האלו. קח תעלים היותר נקיים. בדרך כלל בחסות שהם גדים בחממות, אז העלים הפנימיים הם מאוד מאוד טריים ויפים. בניסיון אני אומר לכם את זה. קצת בחוץ, העלים החיצוניים בעייתיים, העלים הפנימיים מאוד נקיים. אתה משאה את זה במים, עם סבון, והעבודה שלך היא מאוד קלה. אם כן נכנס שם חליחלוך או משהו כזה, בדרך כלל החלקים לא נכנסים עד כתך פנימה. הם יותר חיצוניים. זאת מאוד מאוד נקי יחסית. ומן הראוי שהאדם יעשה את זה, נקי את הכל העלים, אני יותר טוב, אני בעצמי יושב, אני נמצא במטבח, חותך את העלים, נרוקן אותם, משה את זה מים סבון, ושם את זה בתוך קערות. למה אני אומר לך שאני בעצמי? כדי שכדאי מאוד שזה יהיה מסודר טוב. ואנשים עסוקים, כל אחד עסוק, אז תיקח לך את המצווה הזאת, תעשה את העלים, תרוקן אותם. אני שם את זה את הכל במטבח, במטבח שם את הכל, פותח את הברזים, ותמיד כבר מה שהולך עוד שם במטבח הזה. כן? רק שאתה רבים הצופים, או חסק, תחליט מה אתה מביא. מהמים זומנים בכל הכיוונים, אבל חסה תוכן חסה נקייה. וכדאי שתכין הרימות של חסות, הרימות של חסות. כי מה שקורה, אחרי כן יש לחץ, אנשים שומעים פרנסה, יש לחץ גדול, אתה מבין? בכלל שתי עלים אני אשיג את הפרנסה, תביא עוד חמש עלים.
אולי יש לה לבדות משכנתא.
כן, קחו עלים, בכבוד, תאכלו עלים. תאכלו, שיהיה לכם הרבה שפע פרנסה, תאכלו הרבה עלים. אמנם לא נכנסים עלים פה בלילה הזה, כן? אבל אם כבר סגולה, כך, תקח. כן. אז מן הראוי שהאדם יוכל את הסגולה בצורה טובה. אמין, תשקיע על זה קצת זמן. תוציא את העלים, תשקיע עוד המים סבון, תטוף עליה עלה, אתה הולך לאכול ודאי, אתה מקבל את הסגולה נקייה. כי אפילו יכול לגרור, אם אתה אוכל חסות עם תולעים, יכול שיגיע לך הרבה כסף, אבל היא בעייתי.
הוא
יכול לעשות את הפרנסה? לא, לא צריך לתת את הפרנסה. הם לא קשים שם. מה אנחנו יודעים מה זה תולעת אחת? יצור אחד כזה, השאלה כי יש... או שאתה עובר על ארבע לבים או חמש לבים. על כל יצור אחד כזה, השאלה אם יש לו רק כנפיים או לא כנפיים. כנפיים אתה בוודאי עובר חמישה לבים. בלי כנפיים ארבעה לבים. תחליט מה אתה הולך לאכול, עם כנפיים בלי כנפיים.
כנפיים זה הכי טעים?
יותר טעים עם כנפיים, אבל זה חמש לבים. מעופף כזה עם כנפיים אתה עובר חמש לבים. כאילו חכה חמש פעמים חזיר. כל תולעת. אתה לוקח סיכון על כזה דבר?
הרב, היום יש, אני יודע, שיש קרב, אכלת
נקייה
שטוף
פה לאכילה,
שטוף
ונקי
לגמרי,
זה בדעת הדעת הרגיל. אם זה שטוף, אז בראוי, זה עבר הקפאה וכו'. עבר הקפאה בצורה כזאת שהרג את החרקים. הרג וכיסא ונקרא את הכל.
שבדעת הדעת הרגיל רשום, ישר לאכילה,
זה כבר עקום. אז כנראה שזה מסודר.
זה היה להקפיא?
כן.
זה היה
להקפיא?
לא
הולך את כסף,
אבל...
גם תירס, למשל תירס. תירס הוא מאוד נגוע. מאוד נגוע. אבל תירס שהוא מפורר, זאת אומרת, מפורק ועבר הקפאה, אני חושב שבדעת, ודאי נקים את עולאים. אבל ככה, אם אתה לוקח תירס מהשוק, אתה הולך לאכול הרבה הרבה תולאים. ארטישוק אותו דבר. ארטישוק מלא מלא תולאים, הקרוב. מלא, איפה שיש להם מקום נכנסים. הם נכנסים,
פטרוזיליה. אין אפשרות לאכול
את תירס? אה?
אין אפשרות לאכול את
תירס? אני מסביר לך, צריך, הוא נגוע, מאוד נגוע. צריך לדעת לברר, לברר את התירס עם המפורקים. קורר את זה לדעת לברר את זה. תירס מהשוק הוא ודאי מאוד נגוע. אז יש לנו את החסה, ואמרנו, חסה, יש את החסה, כזית חסה הראשון, ואכלים, מברכים אכילת מרור ואוכלים את זה. שכשם מצלת זה אכילת מרור, אוכלים לא בעצימה. הכזית השני של החסה, אוכלים את זה עם כזית מצה, וטובלים בחרוסת ואוכלים את זה, כן, בעציבה. סיימת עם השלוש כזיתות של המצות, ושתי כזאת מרור, בעצם כמורה רוב הסדר מאחוריך כבר. עכשיו אתה ניגש לסעודה. עכשיו סועדים, אוכלים טוב. אוכלים, 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 אוכלים. בואו פעם אוכלים, 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 אוכלים. אבל צריך לשים מקום לאפיקומן. כי אפיקומן, אחרי אפיקומן לא אוכלים. באפיקומן אתה סוגר את הסיפור. רוצים להבין את האפיקומן מאיפה שהחביאו אותו, אפיקומן, ואוכלים ממנו כזית. לפני כן יש מן הראוי לאכול ביצה, זה לא חיוב, זה אפיקומן חגיגה. הביצה... היא סגולה לבנים, מי שרוצה בנים, שיאכל את המצה. יש עוד כמה סגולות שמביא כאן רבי חיים כהן, שליטה חלבן, שמביא כמה סגולות, מה תמון בכל דבר. אז בדגים, הביצים הם סגולה לבנים, לאכול את הביצים האלו. זה חלק מהן חגיגה. אפיקומן יש בו כמה סגולות, איך נדבר על זה. אבל המרור כמו שאמרנו, ו... הקרפס, כן? כמובן, אנחנו עושים את כל הארץ, כל הלילה, עם כל המצוות האלו, לא בשביל סגולות. אנחנו עושים כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. רק צריך לדעת שיש פה עוד הרבה סגולות שתמונות בין כך. בין כך תמונות מצוות. הרבה סגולות בכל העניין הזה. אז בואו נראה מה שהוא מביא כאן. איפה מביא את אור? הנה. הביצה סגולה לבנים, הקרפה סגולה להוציא רוח רעה, גם סיכון הברית. החרוסת, כמה שטובלים בחרוסת, סגולה לקניית דעת. לעיסת המרור וכן הטבעתו בחרוסת מסוגל להמתיק דינים. יש נקודה שלא נשכח להגיד אותה, שלפני שמתחילים מה נשתנה, כל העניין של מה נשתנה, זה בהרבה סודות מה נשתנה. דווקא ששואלים ושרים וכל הסיפור הזה, להתחיל מהקטנים דווקא. אנחנו יודעים שמגיעים המוחין לגדלות לפני המוחין לקטנות, ושבדרך כלל זה לא כך. בדרך כלל, סדר של, של ההשפעות שמגיע לכל אחד מאיתנו, תגיד, קודם מגיע מוחין לקטנות, קודם כל יש צמצומים ובלבולים, אחרי כן מגיע המוחין לגדלות, ההשפעות. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא לא היה לו זמן עד שנעבור את המוחין לקטנות של מוחין לגדלות. היה צריך להוציא אותנו במהירות באותו לילה. אז קודם כל הגיעו מוחין לגדלות. ולכן שואלים מה נשתנה, על כל ההשפעות הגדולות האלו. שם נמצא כל השפע הגדול. המצות ומה נשתנה. מה נשתנה מסוגל להרבה דברים מיוחדים, מסוגל לאהבת התורה, מסוגל לחשק לתורה, מסוגל להתחלה, לרצונות חדש, לרצונות עבודת השם. הכל נמצא בתוך המה נשתנה. ומן הראוי שכל אחד ישיר מה נשתנה. מה נשתנה הזה. אם אפשר. אז לפני שהם מתחילים מה נשתנה, כתוב, כאן הבן שואל. כתוב בהגדה, כאן הבן שואל. ואז מתחיל מה נשתנה. תקרא את זה, כאן הבן שואל, ותבקש בקשות. אתה יכול לבקש בקשות. כאן הבן שואל ותבקש בקשות. כאן הבן שואל, תבקש בקשה, תתחיל מה נשתנה. תקרא את זה, לקרוא את זה בפה מלא, בפה. כן? מה כאן הבן שואל? לפני מה נשתנה. כתוב ברגלות, כאן הבן שואל. תגיד כאן הבן שואל, ואז תבקש בקשה ותתחיל מה נשתנה. ואז תתחיל מה נשתנה. כן. אחרי האפיקומן, בסוף הסדר, אחרי האפיקומן, אנחנו יודעים שאחרי האפיקומן לא אוכלים יותר, גם לא שותים. דברים מתוקים או דברים כאלו שלא יחליף לטעם של האפיקומן, שיהיה טעם כמו שכל הלילה. כי הרגע המצודים נשאר ערים בלילה עד שתחלפנו שינה. אדם מצטרך לספר יציאת מצרים עד שתחלפנו שינה. אין כזה דבר שאדם עייף עכשיו הולך לישון, אלא עד שתחלפנו שינה. צריך להישאר ער עד שתחלפנו שינה בלילה הזה. בסדר, אם הוא עייף אז הוא נדע מיד, אבל אם הוא ער אז מן הראוי שישאר ער וירד, לעסוק ביציאת מצרים, כל צורה שהיא, זה הלכה. האפיקומן הוא סגולה לשמירה. האפיקומן שיהיה בכיס תמיד הוא סגולה לשמירה. שמירה מחיצונים, שמירה עם מזליקים, כל מיני סוגי שמירה יש באפיקומן. האפיקומן גם כן, יש בו דברים נפלאים. ננצל מגזלנים, ננצל מלהבריח כל מיני דברים לא טובים, ננצל מאכברים, כן? סגולה להנצל מאכברים זה אפיקומן. היה צדיק אחד שנתן את זה היה בשכונה אחת שהיה שם הרבה אכברים. ואותו אחד הגיע לצדיק הזה, אמר לו שאין לו מה לעשות, הוא נתן לו, אמר לו, תשים שם אפיקומן לאכברים. הוא שם את האפיקומן לאכברים וכל האכברים נעלמו. זה הפלא גדול, הם אכלו את האפיקומן ונעלמו יחד מהאפיקומן. אבל מי אמר לו, כבוד הרב, איך זה יכול להיות, מה קרה פה? אמר, אתה לא יודע למה. עכברים יודעים שכתוב שאחרי האפיקומן לא אוכלים. אז הם אמרו שאי אפשר לאכול פה. אנחנו מחפים סעדה אחרת. לא אכפת להם לשלם, אבל לא אפשר לאכול פה. זה מעלה שהם גם יודעים מה שכתוב. כן? זה לא שעכברים זה גלגולים של רשעים. כן? לא שתחפשו כעת איזה רשע זה עכבר, אז זה עכבר. אתה הולך להסתבך איתו. אבל כל פנים זה גלגולים הכל. יש כל מיני גלגולים. יש גלגולים גם כן של נחשים וכל מיני דברים ארסיים. שנמצאים גלגולים. היה מזכרתי עכשיו היום שרמיה רבו חצר, עליו השלום, היה לו אהרון בבית. אהרון הזה אמר שאף אחד לא ייגש לאהרון. פעם מישהו פתח ממני הבית את אהרון, בלי חבלה, כי אני פתח את אהרון, ראה שם נחשים, מרסיים והקרבים. אמר לו, אבא, מה זה? אמר, אל תיגע בזה. זה הכל גלגולים חכים לתיקון שלהם. אז בתוך הבית היה לו שם נחשים בתוך אהרון. נחשים יושבים עומדים, יושבים שם נחים וכל מיני הקרבים, נחים שם באהרון. שם מרחם, זה סדר, אתה מבין, מה זה? יושבים שם נחים בתוך הארון, נחשים ועקרבים מחכים לתיקון.
פעמי, אתה?
פעמי. בקיצור צדיקים, אתה לא יודע מה שהולך שם בפנים שלהם. אתה פותח אחרון, אתה רואה שם נחשים ועקרבים. זה לא גם חיות, זה בית של צדיק. מה עושים שם נחשים ועקרבים? נחשים מרסיים. כל נחש נראה נחש. כן? הם לא עושים כלום, הם נחים שם. בחבורה שהם נחים.
איך הם אוכלים?
לא יודעת שם תזדור כאל כאלה. הם אדם פרקטי, הוא של מה יהיה איתם, איך אוכלו. סתום מאכיל אותם מסתום, כן? טוב, הם מאכיל אותם. מה הם אוכלים? אני יודע, אולי חסך, לך תדע. בטח עושים גם פרנסה.
אתה מתעולה, אבל
כולם צריכים לקרוא. אך חסך, גושי עתיק, הם אוכלים. מה זאת אומרת, בטח לא אוכלים. מה אתה מקליט? אנשים יצבו איזה שיעור, אז עוד מה. כן. אחרי כל הסיפור הזה, אפיקומן, יש שדעות אם לאכול כזית או שתי כזיתות, גם כן את זה אוכלים בהסיבה. זאת אומרת, אחרי שמוצאים את האפיקומן ומביאים אותו, מחלקים לכל בני הבית כל אחד כזית, אבל איך כזית? אפיקומן לבד, מתחלק אותו שני אנשים הלך כזית. עוד פעם חתיכה קטנה לכל אחד, הוא מצרף לזה כזית. או כשתי כזיות, איך שהוא רוצה, רוצה להחמיר או להקל, איך שהוא רוצה. אלה, זה אפיקומן. חתיכה קטנה מאפיקומן עם כזית אשר כזיתות, ויוכל מהסיבה, וזהו סיים את כל התיקון של המצות בלילה הזה. מן הראוי שהמצות יהיה מצות יד, שנשמע, עבודת יד מה שנקרא, עבודת מכונה, יש בזה שיטות, יש בזה מדעות, אם זה, כן, לשמה או לא לשמה, איך, כמה זה לשמה, יש מקילים, יש מחמירים, אז מן הראוי שזה המצות עבודת יד, כי אנחנו צריכים שזה מצה שמורה בלילה הזה. מצה שמורה, בלילה זה חייב יותר מצה שמורה. ידוע שמצה שמורה, רבינו פעם, אנחנו נמצא לתפס את המצה שמורה, המצה שמורה שמירת הברית. מצה שמורה זה שמירת הברית. רוצים להיזהר, משתדל מאוד לאכול מצה שמורה.
החיתים נקטרו במכונה או ביד,
רשם או רשי. יש בזה יותר ידור שזה רשי.
כדאי.
מחיים של יד. אני לא מחמיר בזה, אבל יש מחמירים בזה, מחיים של יד. אני לא מחמיר בזה. אבל יש כאלה שמחמירים. מחיים של יד. רשם. מצות רשם, מצות רשי. מחיים של מכונה. איך זה נתחן? בחיים של מכונה או בחיים של יד, או ידניס, זה נתחן, כן. יש לנו עוד נקודה מעניינת, רבותיי. האפיקומן גם כן סגולה לרפואה. האפיקומן, גימטריה רפואה, שעל זה ממשיך רפואה לאדם, כן? וגם הוא סגולה לבנים. מי חיבר את האגדה? את הידע של פסח כפי הנראה חיבר אליהו הנביא, איפה יודעים? אומר הרב הצדיק ארמון המשיסחה, מכיוון שנזכר בהגדה, ברוך המקום ברוך הוא, הלשון הזו של אליהו הנביא. אמנם כל מה שנעשה בליל הסדר, התקיים גם, נעשה בדיוק, גם כשיצאו מצרים, אבל הנוסח, הלשונות, שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו מספרים שם, אז זה סיפורים שנעשו בממשך כבר, בממשך הדורות, תנאים והמוראים וכו', זה כבר סידר אליהו הנביא, זכולתו. אבל כל מה שנעשה, מה שעושים בלילה הזה, בדיוק ממש נעשה שיצאו מצרים, עכשיו סמכו על כך שקדוש ברוך הוא יציל אותם. והידי שסמכו על כך, שכל הם חסדים, שהם שכולם תגיעו לה. זאת אומרת, שאדם עופר, עושה את כל הלילה סדר, ואומר, קדוש ברוך הוא יושיע אותי, ויציל אותי, ויזכה אותי, על ידי זה ממשיך עצמו חסדים. וצריכים לבוא לילה הזה שמח, מאמונה, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. ואז עם האמונה הזאת, הוא ניגש לליל הסדר ולבקש מהשם לא להקפיד ולוותר על הכל, כמה שיותר לוותר. אספר לכם אולי סיפור שתבין אותי למה הכוונה, מה זה נקרא לוותר. השבוע פגשתי יהודי, שהתלונן, אשתו אחרי לידה, ולצערנו הרב היא ילדה בניתוח, לא ילדה כרגילה טבעית, והוא טרח בבית, עבד, הכין את הבית, ניקר, את הבגדים הוא לא קיפל, כבר לא לוקח לקפל את הבגדים, המחורות של כמסה נשארו, שעוד ילדים בבית, ילדים קטנים, אז הוא טרח, את הבגדים הוא לא קיפל, והיא כמובן אחרי ניתוח, שמר לכם, הגיעה הביתה, היא לא השתחרה מיד, השתחרה ממש לקראת הברית. הגיעה לבית והיא רואה את הכל הבית, היא ראתה את הכל, אבל בגדים, כל הערימות של בגדים מול העיניים. מה, אתה לא יודע, למה אתה לא כיפת את הבגדים? למה אתה לא כיפת את הבגדים? והוא, מה, לא כיפת את הבגדים? כל הבית נקי, אתה רואה? קיצור, שם הרחם, סיסו וסימחו. הוא בא להגיד לי, מה אני עושה? אמר, תקשיב טוב. אנחנו עומד יוצאים מצרים, בית עבדים, אמנם. אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה הולך להיות שבוע או שבועיים עבד. עבד, אני עבד. כן, עבד, תקשיב טוב. אתה הולך להיות עבד. מה אני עבד? מה פתאום עבד? תקשיב טוב, אתה הולך להיות עבד, אתה תתרגז. אמרנו, תמיד, אתה הרי השקעת הרבה למעלה בית. הכנת, ניקית, אשתך עכשיו עברה ניתוח קיסרי. היא כאובה, מקום הכאב, התסכול על הצורת לידה, כל המצב הזה ביחד, עכשיו היא צריכה תשומת לב. זה שניקי את הבית, הכל יפה, הכל נפלא, אבל אין לה מוכין עכשיו לחשבן מה טוב, מה לא טוב, היא רואה מול העיניים את הרמות של הבגדים. עכשיו אתה גם כן, תרחת מאוד קשה, גם אתה צודק, ששניהם צודקים, אי אפשר לתות את הבעיה. אז אני מאחר אותך, אתה הולך להיות שבועיים כעת עבד. למה אני אומר לך עבד? כי אם אני לא אגיד לך שאתה עבד, אתה עם כל הבעיה, עבודות הבית עכשיו שאתה הולך לעבוד, עד שהיא תתאושש, כל פעם יצא לך בראש, מה אני פה עבד? אני כל מה שאני עושה לא טוב לה, מה אני עבד? אז אני אומר לך, אתה עבד. אני משיבי יצא להגיד לך, מה פתאום אני עבד? תגיד לו, כי אני כבר שמעתי מהרב, אני עבד. אבל אם אני אתרגז, אבל אם אני אתרגז, מה אני עושה? אתה יוצא חוצה לסיבוב, מתרגז על העצים, על המכונות וחוזר הביתה. למה אני עבד? ותחזור. אבל אני הולך להבטיח לך שאחרי שבועיים של עבדות, אתה הולך לקבל שפע גדול. שפע גדול, כי זה מאוד קשה. אבל אין ברירה. אי אפשר מה אשתך לדרוש אחרי מצב כזה, בניתוח, אחרי שהיא עברה, שהיא כל כך מתוסכלת וכאובה, ומרגישה כל הרגשה של כאבים, ביסורים, אתה עכשיו גם כן צפה מן הלצום, היא צריכה את הרבה תשומת לב. אתה הולך להיות עבד שבועיים, בית עבדים. ואם יתקיפו אותך, תגיד שהרב אמר שאני עבד. שמעתי כבר את זה. של הרחוב, תתעצבן על המכוניות, על העצים והאבנים, תחזור, תעשה חסומים כאלה, תחזור הביתה, תרגע. מה הנקודה? כאן הנקודה שאדם ערוך, מכין את עצמו לדבר מסוים, אז הרבה יותר קל לו עם העניין הזה. הרבה יותר קל לו. זאת אומרת, היצר, יש לו עוד שיטות על, אבל פחות אתה יודע, אלה מנתונים. אתה ניגש לקראת בסדר, אתה יודע שאתה עייף, יש בלבולים, יש ילדים קטנים, זה מוזין, זה זז, זה... אבל ראינו כבר מצדיקים מה קרה, שעשו, סליחה, למרות הכל, ויתר על הכל, תראה מה נהיה, תראה איך קיבלו את זה בשמיים. איך קיבלו את זה, את הסדר הזה בשמיים. אז צריכים לבקש, אז קודם כל מה שאתה מול אליי לסדר הזה. כל מה שאתה מול, אבל שתבקש שם שם לא לכעוס. כי פה הוא גונב את הכל הגנב הזה. הוא עושה פעולות השכה וגונב. ואתה נשאר תקוע עם הבגד, והוא כבר רץ עם השקית. אתה תקוע עם הבגד, אז אתה מוריד את הבגד, והוא רץ עם השקית עם כל השטרות שבעידיים שלו. אתה אומר, רק רגע, בעל הבית אומר, אתה לא יודע, אתה לא זז איפה. תוריד את הבגדים. אתה אומר, מה אתה יכול לעשות? ואיפה זה נעוץ בסיפור הזה? כשאדם מגדיר לעשות, אלה הם הדברים, אלה פני הדברים. אז מילא הגש אחרת זה לסדר, והגש אחרת כל הלילה הזה, וזה שהוא הולך לקבל שפע גדול, וסייעת השמיעה הגדולה, ויכול להשפיע על עצמו ולעם ישראל, ולכל מה שנעשה איתו, פה זה פרנסה, ופה זה בריאות, ופה זה מה נשתנה, ופה זה אכילת המצות, ופה זה השתייה של היין, ואחרי נשתה, אחרי כן יש את חד גדיה, שיש בסודות גדולים מאוד בחד גדיה, סודות גדולים מאוד בחד גדיה, ואחרי כן יש שיר השירים, וכל זה המתקות, ובסוף נרצה, מה זה נרצה? נרצה, יקבל את רצון, את רצון כל מה שעשית. ראינו את התרחה שלך, ראינו כל מה שעשית, נרצה, עכשיו אתה מקבל את רצון לבקש בקשות, נרצה כעת. סוגר את כל המעגל.
מתי זה נרצה?
בסוף הסדר, נרצה. יש לך הגדה של פסח? תראה מה כתוב, בסוף נרצה כתוב. בסוף כתוב נרצה. כזה שוחץ. בסוף כתוב נרצה. ככה מתחילים.
נרצה לבקש?
לבקש, בטח, יש את רצון כעת. נרצה, נרצה, יתקבל בשם, ברצון, ברעבה יתקבל. וכך הסתרים של כולם מתקבלים, עושים נחת רוח, וכולם מבקשו בקשות, מבקשו על גאולה, מבקשו על עם ישראל, מבקשו על השם, מבקש נבשה כולנו, ויבוא כמו משה צדקנו, ויגעת כולם ביחד, ורחמים גדולים, ורחמים פשוטים, נשיאה נשמיה, ונבשה תשועת עולמים, נתח נצחים, מעט כל עם ישראל, ביחד, הקדוש ברוך הוא גם תשועה איתנו ביחד. ואז יהיה נחת סייעת ישמעיה לנצח נצחים כולנו לעם ישראל. השם יזכה גם לקדוש ברוך הוא.